אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר עת לעשות בעמוד 7. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 9. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי גם דרך האתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר עת לעשות, עמוד 7. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 9. עת לעשות. זה זמן רב אשר מוסר כליותיי ירדפוני יום יום לצאת מגדרי ולחבר איזה חיבור יסודי בדבר נשמת היהדות והדת ובידיעת מקוריות בחוכמת הקבלה ולהפיצו בקרב העם באופן שישיגו מתוכו היכרות והבנה בכלל הדברים העומדים ברומו של עולם כראוי באופיים וצביונם האמיתי.
זאת אומרת, הוא מרגיש שחובה להפיץ חוכמת הקבלה בקרב העם, ולא יכול יותר להתאפק. הרבה זמן התאפק מכל מיני חשבונות כנראה, אבל עכשיו הגיע הזמן. צריכים להבין אותו, זאת אומרת, לקבל מה שהוא אומר, שאם הוא רואה את זה מגובה שלו שחובה לעשות כך עם חוכמת הקבלה שהייתה כל הזמן נסתרת וסגורה מהעם ורק נמסרת מרב לתלמיד בכל מיני תנאים מיוחדים, ועכשיו הוא ממש רוצה להפיץ אותה בצורה הפוכה, קיצונית, זאת אומרת לפתוח אותה לכל העם. זאת אומרת, יש כאן איזה סיבה מאוד מאוד חשובה, מיוחדת, בוא נראה קודם מהי חוכמת הקבלה, בשביל מה היא צריכה, בשביל מה נתנו לנו אותה, למי היא צריכה להיות ככה שייכת, ואז למה זה קורה. אם אנחנו ניקח כל הדברים האלה בהבנה כללית ובמכשול, אז ככה בשילוב הנכון, אז בהחלט נקודת הפתיחה של חוכמת הקבלה היא מסמלת לנו שינוי מאוד מיוחד, חד, בכל ההיסטוריה של אנושות. אמנם שאנושות עוד לא מכירה את זה, אבל המקובל שהוא פותח כבר אותה לכל העם, הוא כן אומר שעכשיו כבר האנושות נמצאת בשלב אחר לגמרי, אמנם שהיא לא מכירה זאת, וצריכים אנחנו לכן להפיץ חוכמת הקבלה, כי הזמן אחר, המצב אחר. נו, נראה מה בכל זאת מחייב אותו.
ולפנים בישראל, בטרם שנתגלתה בעולם מלאכת הדפוס, לא היה בקרבנו ספרים מזויפים בעניינים הנוגעים לנשמת היהדות, משום כמעט שלא היה בקרבנו איזה מחבר בלתי אחראי על דבריו. והיה זאת מטעם פשוט, כי אדם בלתי אחראי, הנה על פי רוב איננו מהמפורסמים. ולפיכך, אם במקרה יצא אחד והעיז פניו לחבר חיבור כזה, הרי לא היה כדאי לשום מעתיק להעתיק את ספרו, כי לא ישלמו לו בעד טרחתו, שהיה עולה כרגיל סכום חשוב. ונמצא מאליו שהיה משפטו חרוץ להיאבד מתוך הקהל. ובעת ההוא גם יודעי דבר לא היה להם שום עניין ותביעה לחבר ספרים מהסוג הנעל, משום שידיעות הללו אינם נחוצים להמון העם, אלא להפך, שהיה להם עניין להסתיר הדבר בחדרי חדרים מטעם כבוד אלוקים הסתר דבר. כי נצטווינו להסתיר את נשמת התורה והעבודה מאותם שאינם צריכים לה או אינם כדאים לה, ולא לזלזל בה להציגה בחלונות ראווה לעומת תאוותם של המסתכלים בערובות או בעלי התפארות, כי כן כבוד אלוקים מחייבת אותנו.
זאת אומרת, תמיד היו מדפיסים, כותבים, בעצם לא מדפיסים, כותבים ספרים, רק ספרים החשובים, שהם באמת היו הנחוצים לאנושות. ספרי היסטוריה, ספרי מדע, ספרי ספרות היפה, כן? היו ספרים מיוחדים, כך זה נהוג היה בין כולם, אבל איך? האגו של אדם היה רוצה יותר, אלא שהמחיר הגדול של הספר היה עוצר את האדם, ולכן זה היה מברר איזה ספרים שיבואו בכלל לעולם ואיזה לא. זה באומות העולם. בישראל בכלל הייתה המערכת אחרת לגמרי. רק האלו שהיו נקראים חכמים מיוחדים, גדולים, חכמי האומה, רק היה ניתן להם לכתוב ולהביא את הספר לדעת הקהל. ותמיד כשכתבו ספרים, אם מישהו היה כותב, אז היה כותב את זה או יחד עם כולם, כך כתבו בעצם כל הספרים בעבר, אין? או שהיו על זה הסכמות של החכמים האחרים שהספר הזה הוא מאוד חשוב ובהחלט מגיע לו לבוא לאוויר העולם, ולקהל יש צורך בזה, כי הקהל לא מבין, הוא יכול להיות, במה שכתוב בספר, אבל לא יכול להעריך עד כמה שכן או לא יכול להיות תועלת או נזק. לכן תמיד הייתה איזו הסכמה שלאיזה ספרים כן כדאי שיתגלו בדור ואיזה שאין בהם צורך. זאת אומרת, לא רק המחיר הגדול של הספר היה עוצר ממילת פיס כמו באומות העולם, אלא גם כן החשיבות, הנחיצות להתפתחות האומה בצורה הנכונה, כך היה בישראל. כן.
מי אלה שהוא כותב פה אינם צריכים לה או אינם כדאים לה? ומה ההבדל בין צריכים וכדאים?
מה, לא, עוד פעם, כל המשפט.
הוא אומר שנצטווינו להסתיר את נשמת התורה מאותם שאינם צריכים לה או אינם כדאים לה.
כן.
אז על מה הוא מדבר? על איזה אנשים? מה ההבדל בין אלה שצריכים, אלה שלא כדאים?
התורה היא כתובה בצורה כזאת שאדם צריך לגלות אותה בהתאם עד כמה שהוא מתפתח. היא צריכה לפתח את האדם לדרגה הקטנה ביותר ועד הרמה הגבוהה ביותר, כי זאת תורה, זה הוראה, ויש בזה, בחוץ מזה בתורה, ארבע לשונות, כן? לשון הקבלה הוא לשון הכי קרוב לבירור האמיתי, ומצד אחד, מצד שני הוא הכי פחות מובן למי שלא בקי בו, מי שלא נמצא במדרגות ההשגה. ולכן דווקא בצורות של דומם צומח וחי, או בצורות של סוד דרש דרוש ורמז, נתנו לתורה להתגלות. מה שאם כן, מה שהיה כתוב בשפת הקבלה וגם כן בשפת המדרש במקצת כמו שבזוהר, אז לא נתנו לזה להתגלות, מפני שהתקופה עוד לא הייתה מתאימה לזה, התפתחות הנשמות. הן היו צריכות עוד להתפתח על ידי החלקים היותר נסתרים שבתורה. הכי נסתר שבתורה זה התורה עצמה, כמו שכתובה על ידי משה רבינו. קצת יותר מזמנה זה כבר אגדות, מדרשים, ויותר מזה שפת ההלכה, ויותר מזה כבר שפת הקבלה. אז אנחנו רואים איך שהתפתח לאט לאט גם כן מה שסגנון שכתבו בתלמוד בבלי, שפת ההלכה, כן, מה שאנחנו אומרים. השפה הזאת גם כן הייתה קודם רק בעל פה, לימדו את זה רק בעל פה, רק אחר כך כתבו את זה. ואותו דבר, וחוכמת הקבלה זה עוד יותר, מפני שרשאי אתה לגלות מערכת עליונה, שזה הכל מדובר רק על הרוחניות, כל הספרים האלה מדברים. אז רשאי אתה לגלות את זה בהתאם להתפתחות האדם, להתפתחות הדור. ולכן קודם הייתה גמרא, קודם הייתה תורה, ואחר כך משנה, ואחר כך פירוש של משנה הגמרא, ואחר כך קבלה. ואומנם שקבלה שכתבו, כן, ספר הזוהר, אבל גם כן כתבו אותה רובו בשפת המדרש ולא בשפת הקבלה ממש. והארי שלקח את שפת הקבלה ועתיק אותה ושכתב אותה ואז נתן לה צורה של חוכמת הקבלה, ובעל הסולם עוד עשה עוד שדרוג אחד ולימינו פתח אותה. זאת אומרת, אנחנו רואים שדברים האלה מתגלים לאט לאט, מתגלגלים כך יחד עם הדורות. ולפני שנגיד הגיע הדור שלנו עם הפירוש הסולם, זוהר היה חתום, הוא לא היה מובן מה קורה שם. רק שבעל הסולם חיבר את המילים של הזוהר עם ההסבר הספירות, אז בשילוב ביניהם אנחנו מתחילים יותר ויותר לאתר מה נמצא שם, או שזה רק לבעלי השגה שכבר זכו לזה. לכל סגנון יש זמן שלו, זמן ההכנה משלו, מנשמות. נו, נקרא, נראה עוד
שורה. אולם אולם מעת שמלאכת הדפוס נתפשט בעולם, ואין המחברים צריכים יותר למעתיקים דבריהם, ונתבטלה מחיר הגבוה של הספר, הנה עם זה הוכן הדרך גם למחברים בלתי אחראיים למעשיהם לעשות ספרים לכל אבת נפשם, לפרנסה ולכבוד וכדומה, ואת עצם מעשה ידיהם אינם מביאים בחשבון כלל, ולפועל ידיהם לא יביטו כלל.
על מי הוא מדבר? הוא מדבר איך שזה נמצא באומות העולם, או מה שקרה ביהדות? אז הוא מדבר על הספרים שכתובים מלפני מאות שנים? כן? מקובל אצלנו שעד השלה הקדוש כל הספרים נכתבו ברוח הקודש. גם על אלה הוא כותב שהם מדי ואין כל כך בהם צורך? או על הספרים שרק אחרי השלה, זה מאה 16, 17, כן? 16, על מה הוא כותב בדיוק? כותב על ספרים שנכתבו בקרב עם ישראל, או בכלל? אם בכלל בעולם הזה אין מה לדבר, אז תמיד היו שם ספרים שכמו לא יודע על מה, כן? שם מדובר רק ספר יותר מבוקש או פחות מבוקש, אז לפי זה היה כדאי להביא אותו לדפוס או לא, לא לדפוס לשכתוף על ידי מעתיקים. אבל אצלנו, זאת אומרת, כנראה שכוונה על הספרי ספרים שיוצאו בעם ישראל, שבהם גם כן עד מלאכת הדפוס כנראה שהיו בכל זאת בודקים יותר ויותר האם כדאי שיצא ספר או לא, וממלאכת הדפוסה והלאה כבר נעשתה הבעיה שלא כל כך הקפידו על זה, יחד עם ירידת הדורות אז נעשתה המערכת הזאת יותר מקולקלת. וזה מדובר כבר לפני 400 שנה. כן, בבקשה.
שורה ומעט. ומעט ההוא התחילו להתרבות הספרים גם מסוג האמור לאל, אשר בלי שום לימוד וקבלה פה אל פה מרב מוסמך לכך, ואפילו בחסרון ידיעה בכל אותם הספרים הקדמונים שיש להם שייכות לסוג הזה, הולכים ומוצאים סברות מדמם ובשרם עצמם, ומכל בוקי סריקי ותולין הדברים ברומו של עולם.
זאת אומרת, האנשים התחילו לכתוב ללא השגה מקודם, אין? בלי ללמוד מפה אל פה מהרב המוסמך שהיה כבר ברוחניות, והם הגיעו ללימוד ממנו פה אל פה, זאת אומרת במסך המשותף, אין? בדביקות אליו, ואז סתם לפי הבטן שלהם, לפי הקרס שלהם, לפי מה שבא להם בבימיותם, כך שחשבו, כך התחילו לכתוב, לפי השכל שלהם, לא לפי ההשגה, אלא לפי הספרות של הבני אדם, שכליות. למדו, ישבו על זה אולי עשרות שנים, אבל לפני ההשגה הברורה, הבטוחה, שמתוך זה ממש ביחד עם זה שקיבלו את זה מהפה אל פה, מהמורה המוסמך. ולכן הספרים האלה ממש הם רק עושים נזק. הלאה.
שורה ותולין. ותולין הדברים ברומו של עולם, לצייר בזה נשמת האומה וכל אוצרה הכביר. וככסילים לא ידעו להיזהר, גם אין להם דרך לידע זאת, אשר מביאים לדורות דעות משובשות, ובתמורת תאוותיהם הקטנטנות חוטאים ומחטיאים את הרבים לדורות.
מבלבלים אנשים. אתם זוכרים סטיפן הוקינג הזה, המדען הזה, כן? פיזיקאי, 30 שנה הייתה לו איזושהי תיאוריה משלו, אחרי 30 שנה הוא אמר אני טעיתי במה שאני חשבתי, עכשיו אני מתחיל לחשוב אחרת. כן, אז הוקינס הזה הוא בסדר, הוא כמדען 100% נכון, כל הכבוד. יש כאלו שמחזיקים בשטות שלהם כמו שכן להם שטות אחרת, אז מחזיקים בזה. אבל הוא באמת מדען אמיתי בזה שאמר כך, וזה טוב באיזה מדע שם, בפיזיקה, במשהו, אבל בחומת הקבלה, שאתה הולך לפי השכל שלך ואתה טועה, כי ברור ש איך יכול להיות אחרת? אם אתה הולך לפי השכל הבהמי, ושכל הבהמי הוא צריך כל פעם להשתנות, ומה שהיה אתמול זה לא מה שהיום, אז לפי זה הוא גם כן מבלבל את האחרים. לכן מי שלא נמצא בהשגה אסור לו להוציא משהו מעצמו, אלה רק ולהסתמך אולי על כתבים האחרים במשהו, להוציא כדי במקצת לכוון את האדם להקל לו כניסה לכתבים אותנטיים. כן. מה?
אבל הוא כותב פה בעצמו שגם אין להם דרך לידע זאת, שמביאים לדורות דעות משובשות. כלומר, אין את מי להאשים.
אנחנו לא מדברים על להאשים. למה אתה מיד דורש את, איך אני ארביץ ואת מי אני ארביץ? אנחנו מדברים על טעות שקורה בינתיים למי שקורה. מה אכפת לאלו שכתבו? אכפת לאלו שקוראים וטועים ומבלבלים את עצמם ולא מגיעים למטרת הבריאה, אלה נגיד במקום חוכמת הקבלה קוראים כל החיים ניו אייג' או משהו, אין? סלף-הלפ, אני לא יודע מה, כל מיני פנטזיות למיניהם שמלא יש לך, נו? שממש שורפים את עצמם בזה, נבלעים בתוך ממש הזבל הזה שזה כל כך, זה מלא, לא יודע. אני זוכר, היו לי כמה חברים ששולטים באנגלית, עם שפת האם אנגלית, אז הם אמרו, כמה שאתה צריך להיות שמח שאתה לא יודע אנגלית. כי אני באתי אליהם לפעמים בשבת, בערב הביתה, אני רואה ספרייה, איזה ספרים, על עולם הבא, על עולם הזה, עליית הנשמות, ירידת הנשמות, כאלה ספרים. הם אומרים, אתה יש לך ממש שחייה מהשמיים שאתה לא יודע לקרוא. כל כך הרבה כתוב. והכל זבל, ממש, הבל הבלים, זה משהו, אבל אדם נדבק לזה, הוא קורא, זה לוקח ממנו זמן, זה לוקח ממנו, ובלבול בראש, הוא לא יכול אחר כך להתפטר מזה, הוא אחר כך לפי זה חושב כבר, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, אצלו יש כבר דוגמאות ותבניות האלה במוח, זה ממש, זה משהו נורא, לכן, כמו אומר רבש, אתה רוצה להיות סנדלר טוב, תלך בין הסנדלרים טובים, בין הסנדלרים לא טובים אל תלך, אבל בין החייתים לא טובים לא אכפת לך, הם לא יכולים לקלקל, הם מדברים על הלבוש ואתה מדבר על הנעליים, אז זה לא שייך אחד לשני, לכן מאותו סוג משהו לקרוא, משהו לא, לא, זה ברור, זה ממש. לכן אנחנו רואים מה קורה עכשיו בכל מיני הספרים האלו שעוד ועוד ועוד יוצאים לאור, וכל אחד שם חכם כותב על קבלה או לא על קבלה, על רוחניות, כן? וזה ודאי בלבול גדול, אבל יחד עם זה, לכן אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להפיץ את חוכמת הקבלה. מה?
משה ממקסיקו שואל, האם כיום כדי להפיץ את חוכמת הקבלה צריך להיות בעל השגה?
להפיץ, אני לא יודע מה זה נקרא להפיץ. אם אנחנו מפיצים דברי בעל הסולם, אם אנחנו מדברים עליו, אם אנחנו קוראים מאמרים שלו, אם אנחנו לומדים אותם, ובינינו בינתיים מדברים איך אנחנו מבינים את הטקסט, אז ודאי שזה לימוד וזה אפשר להפיץ. מה זה להפיץ? להפיץ זה לשתף אותם בלימוד שלנו, אבל זה הכל לקשור למקורות. מקור חייב להיות כיסוד. מקור חייב להיות כיסוד, ולא שאתה לוקח איזשהו פסוק ומתפלפל עליו שעתיים, או בונה עליו ספר שלם ששם כבר בדף השני אתה כבר שכחת מהפסוק, העיקר זה מה שאתה מדבר. אלא להיות כמה שיותר קשור לחומר וכל הזמן לחזור עליו וכל הזמן לראות איך אתה מקשר כל הפסוקים וכל הדברים. זה נקרא לימוד. הלימוד נקרא שאני לוקח את כל החומר ומתחיל לקשור אותו עם ההבנה שלי, עם השכל שלי, עם הרגש שלי, שאני נכלל בו, אני רוצה לשפוך את עצמי על החומר הזה, שבסופו של דבר רצונות ומחשבות שלי יקבלו את הצורה שלו. אני רוצה להיכנס לתבנית הזאת, שאני אהיה מפורק מהאני האגואיסטי, ויכנס לתבניות האלו ויקבל את הסדר שלהם. זה מה שאני רוצה, המוח, הלב, שהכל יקבל ממש צורות ההם, שאני יחשוב כמוהו. אני לא יודע מה זה לחשוב כמוהו עכשיו, אבל לכן אני מוכן למחוק מה שיש לי הכל, רק לקבל את הצורה ההיא. לרצות, להפסיק לרצות, רצון נשאר, אבל רצון גולמי, בלי כל מיני צורות, לקבל את הצורה שלו. זה נקרא לימוד. זה מה שאנחנו למדנו, שהעליון מוריד את התני שלו לתחתון, ולתחתון זה נראה חושך, קודם כל חושך. זה הפוך ממני. אז אני עושה על עצמי דילית. אני מוכן לחושך הזה לקבל, וזהו. מקבל אותו, הלאה, מה הלאה, תעשה הלאה. תעשה לי משהו, להשפיע, תעשה, לא יודע מה זה. ומוכן לזה? זה נקרא מוכן להיוולד? אז, וזה נקרא לימוד. לימוד זה על הרצונות שיקבלו צורות חדשות. זה לא בשכל. לא החכם לומד. אז בצורה כזאת, אם אנחנו מדברים כל הזמן איך לשנות את עצמי, עושה רצונך כרצונו, כן? אז על זה אנחנו מוכנים, כן, ללמוד, וכתוצאה מלימוד אנחנו גם כן, אנחנו, מה אנחנו סך הכל עושים? אנחנו מפזרים את אותם השיעורים שכל אחד שיכול להשתתף איתנו. זהו. וכמה שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו צריכים שוב ושוב לבדוק את עצמנו עד כמה שאנחנו צמודים למקור, עד כמה שמקור בכל מיני המקומות שלו מותאם למה שאנחנו חושבים, עד כמה שמסתדרים כל החלקים שלו, עד כמה פחות סתירות, יותר מובן לנו, יותר מורגש בנו, והעיקר כמה שעולה חשיבות ההשפעה. זה העיקר, זה בדיקה עיקרית, עד כמה שההשפעה נעשית חשובה יותר. כן.
משה ממקסיקו שואל שאלת המשך. הוא כותב: אני מעוניין להפיץ את חוכמת הקבלה, אבל גדולים ממני לא הצליחו להסביר שזו העת לעשות. איך אתה ממליץ להתייחס לטענות מצד גורמים שונים, כמו רבנים, שאומרים שעדיין לא הגיע הזמן?
מי שאומר שעדיין לא הגיע הזמן זה ערב רב. מי שנגד חוכמת הקבלה זה ערב רב. יש בזוהר, בפרשת בראשית, מאמר ערב רב, אנחנו נקרא אותו. ומי שמתנגד להפצת חוכמת הקבלה, כשמקובלים כבר מדברים על זה שצריכים להפיץ אותה, הוא שייך לערב רב. זאת אומרת, הוא עושה תקלה לישראל, ולכן אין מה לשמוע. האנשים האלה תמיד עשו תקלות בישראל, בגללם קרו כל הדברים האלה הגדולים, שקלקולים האלה הגדולים ביציאה מהמצרים. אנחנו גם כן עכשיו ביציאה מהמצרים, מהגלות, עגל הזהב, כל הדברים, מי מריבה, המלאק, הכל. זה הכל רק חמישה דרגות של ערב רב שנמצאים כנגד כל הוויות והוויות שבנו. ולכן אסור לשמוע בקולם, אלא אנחנו חייבים להפיץ חוכמת הקבלה. ואנחנו רואים עד כמה שזה מיום ליום מתחיל יותר להיות מתקבל בציבור. עד כמה ציבור עדיין לא רוצה בכלל בזה, כי הוא שקוע עדיין בקרש שלו, בכל התאוות שלו. אבל אנחנו חייבים להפיץ. מה שיקרה, נקווה שלא על ידי מכות אלא על ידי הבנה, הם הכירו בזה חשיבות שכדאי לעלות מטוב לטוב ולא מהרע לטוב, שהרע יכול להתגלות. אנחנו לא רוצים שהוא יתגלה, ולכן אנחנו מקודם רוצים להפיץ את חומת הקבלה. כן, חיים.
גם בעולם היום חוכמת הקבלה הולכת ונהיית יותר ויותר נפוצה. אם אתה עושה בדיקה למשל באמזון וממש עושה חיפוש ממוקד נושא הספר קבלה, תקבל בערך 5,000 ספרים על קבלה, רובם נכתבו אחרי שנת 2000. במצב כזה איך אדם יכול להבחין, והרבה מהם גם מסתמכים על מביאים ציטוטים מהזוהר ומכל מיני כתבי מקובלים, איך אדם יודע להבחין שהוא באמת מצא ספר שהם שמלמד אותו נכון?
זה שייך לבלבול הכללי שיש באנושות, ואני חושב שבסופו של דבר זה חייב להיות, כי הרע צריך להתגלות, ובצורה כזאת הוא מתגלה. והאדם ששקוע באיזשהו ספרים כאלו לא יכול לבוא מיד לספרים הטובים, הנכונים, האמיתיים, אלא הוא חייב להיות כמו ילד שהוא קורא על כל מיני אגדות, על דברים דמיוניים, הרפתקאות למיניהם, שבכוונה אנחנו כותבים ספרים כאלה לילדים, שזה שקר. אבל על ידי שקר האדם מתפתח, שקר המועיל. כאן אני לא יכול להגיד, יש לזה מקום, אנחנו רואים שיש לזה מקום, שההתפרצות הזאת של הספרים שהם מבלבלים את האדם, הם בסופו של דבר גם כן מפתחים אותו, אחרת הוא היה בכלל שקוע רק בחומר, וכך הוא משתדל לחשוב שיכול להיות דבר כזה בעולם, כבר משהו. אמנם ששקר, אמנם שאחר כך קשה לצאת מזה מצד אחד, מצד שני הוא כבר רגיל שזה איכשהו יכול להיות ושומע. לכן אני לא רוצה כאן לעשות איזשהו מין כזאת הכלל על כולם ולהגיד שטוב אם לא היה, מי אני שכך יגיד, אם זה בסופו של דבר רצון השם שכך האנושות תתקדם נעיריו. ולכן אנחנו צריכים להיות ביניהם, ואומנם שאנחנו שם נעלמים בכל האמזון הזה בין 5,000 ספרים כמו שאתה אומר, ויהיו עוד 50,000, לא 5,000 גם כן, אבל הבירור הזה הוא חייבים לעבור, ונקווה שנעבור אותו מהר, כי בסך הכל אם למילימטר אחד אדם מתחיל לעלות במודעות שלו, כבר מ-5,000 ספרים נשארים לך אולי 100, ועוד מילימטר יעלה וכבר יישאר לו אולי 1 או 2 וכן הלאה. זה, כי הם כולם כתובים בדרגה בימית, רובם הם, אם הם מוצלחים בכלל, הם מוצלחים בגלל שהסופר הוא כותב יפה, איזה הרפתקה בסופו של דבר. וכמו שאנחנו יצאנו מספרי ההרפתקאות מילדות, אז גם מזה נצא. אני לא מתנגד לספרים האלה, אני ראיתי את החנויות האלה בחול, אז על כל הרוחניות כביכול, ומה לעשות, זאת התקופה. אבל דווקא הוא כתב, וכתב את זה בשנות ה-30, שחייבים אנחנו להתחיל לפרסם חוכמת הקבלה בקרב העם ממש. וזה היה לפני 100 שנה כמעט. אתה מבין? זה אומר שכבר אנושות התקדמה. אני רואה בזה התקדמות. אפילו בזה שתחת שם הקבלה יש לך 5,000 ספרים שונים, זה אומר על ששם המבוקש, שהנושא המבוקש, שהוא לא מבורר, בסדר. גם על זה שלא מובן, אז יש לך כל כך הרבה ספרים. אם זה היה מובן, לא היו כל כך הרבה ספרים. אבל כך זה לאט לאט יתקן. אני רואה בזה התקדמות. כן. נו.
אותו ציבור דתי יש לו מנהיגים. עכשיו השאלה היא, מה הטיעון של אותם מנהיגים כנגד אותם ציטטות שאמרו גדולי ישראל מתקופת הארי שמותר ללמוד? מה הטיעון שלהם שהם אומרים שאסור
ללמוד
קבלה?
אני לא יודע, אני לא שופט אף אחד. יש לי תפקיד בעולם הזה, מה שקיבלתי ממורי, להפיץ חוכמת הקבלה. הבאתי אליו תלמידים חילונים מתל אביב, הוא קיבל אותם ולימד אותם. כתבתי לידו 3 הספרים הראשונים שלי, הוא ידע על זה, וזה עבר כך. ביקשתי ממנו לכתוב משהו, התחיל לכתוב מאמרים. ביקשתי ממנו להקליט את השיעורים שלנו, הסכים בסופו של דבר, הקלטתי את כל השיעורים. זהו. אני גדלתי לידו, ואני ממשיך מה שאני הבנתי ממנו, ומקווה שגם עכשיו, עד כמה שאני מבין ומרגיש, הוא מדבר דרכי. וזה מה שיש. אני לא, כמו לידו שהייתי, לא הייתי מסתכל על אף אחד ולא שייך לאף אחד. גם עכשיו לא שייך לאף אחד, לא מסתכל על אף אחד ולא קשור לאף אחד. לכל אחד בחיים יש לו תפקיד משלו, וכל אחד יתעסק במשהו. זה הכל. תמיד ביהדות הייתה היא עשירה מאוד, עם כל מיני זרמים, סגנונות, כן? וחצרות למיניהם. אז גם היום. ולפעמים נמצאים ביניהם בקשר יותר, לפעמים פחות, פתאום רבים זה עם זה, פתאום יותר מתחברים זה עם זה. אנחנו רואים היום גם כן, אתה רואה, יש חלק נוסע לאחמדינג'אד, יש חלק שאורג אותו, כן? וגם אלו עם כיפות, גם אלו עם כיפות, אפילו כך. אז יש ויש. אני לא שייך לכל הדברים האלה, אני שייך רק לדבר אחד, הפצת חוכמת הקבלה, זה הכל. אני רוצה לשמוע כל דבר מה שאומרים לי מבחוץ שנושא, ששייך לנושא אחד. איך אני יכול יותר טוב להפיץ? מי שיכול להמליץ לי את זה בצורה שצועק עליי, כן, מדבר לא טוב או מדבר טוב, לא חשוב לי. העיקר זה עוזר לי להפיץ יותר טוב או לא. אם עוזר, אני מוכן לשמוע. אם לא עוזר, לא אכפת לי מה מדברים. כמו שטוב, כמו שרע. לא אכפת. זה הכל. וכמה שאני מסוגל, אני עושה. מישהו יכול לעשות יותר טוב? אדרבה, אני מוכן לעזור. אני מוכן להיות תחתיו מי שיודע יותר טוב לעשות. בבקשה. אין לי בעיה בזה. אין לי שום בעיה. מוכן לחלק כל הכתבים. חילקתי שהיו לי מהרבש. נתתי לצלם ולעתיק כל הקלטות וכל הארכיון שלו לכולם. נתתי לצלם, להעתיק. לא אכפת לי שכולם יפיצו. אני מסכים, אני מוכן, אני שמח. אבל אני רק בזה, ולכן מה שמדברים זה לא חשוב לי. צועקים, זה אני לא יכול יותר טוב. כל אחד כמה שהוא יכול. זהו. זה הכל. ולכן אני ממליץ אני חושב שזו הגישה הטובה ביותר. אז אדם מממש את הייעוד שלו, ויש לו דרך, וזהו. אני מרגיש מה שקורה בעולם. אבל רק מה ששייך לתפקיד שלי. זה הכל. אתה אומר שאני לא בסדר במשהו, אני אשתפר אם אני יכול, אם זה יעזור להפצה. כל היתר זה לא חשוב. זהו. וודאי שאני הייתי מעוניין עוד יותר טוב להפיץ, ועוד יותר קל, ועוד יותר יפה, ובעצמי להיות הרבה יותר יפה ויותר טוב. אבל זה מה שיש. נו? זהו. לא שאני מרגיע את עצמי, אלא נו, זה מה שיש בקנקן. כן.
משה מלוס אנג'לס שואל, ציינת כמה פעמים שבשנת 1995 ניתנה הרשות להפיץ את חוכמת הקבלה בצורה מסיבית. מה כל כך מיוחד בשנה הזאת שזה דווקא
ב-1995? לא יודע. זה בעל הסולם אומר. הוא אמר בעוד 50 שנה. אין? בעוד 50 שנה מ-1995 זה 1945. למה אמר כך? אף אחד לא יודע. שאלתי רבש אם זה סתם אמר בעוד 50 שנה, הוא אמר לא. אם הוא אמר 50 זה לא 49, זה 50. זהו. זה מה ששאלת, שמעתי, זה מה שאני מוסר לך. זה הכל. כן.
דיברנו על הספרים שנכתבו באומות העולם, וגם שחיים עכשיו דיבר שיש הרבה ספרים שהם מבלבלים. המסרים שם, התבניות אחר כך שנשארות במוח של האדם. השאלה שלי על הספרים שנכתבו, נגיד, כמו ספר תורה, כן, שזה ספר הקודש כביכול, אבל מה שכתוב...
כביכול.
כן, לא, כאילו, מה שכתוב שם, מה שכתוב, זה הכל העולם, הוא מקבל את זה כסיפור, כן, לא מבינים שם מה כתוב, אז התבניות האלו, כמו לילדים קטנים, זה אחר כך נשאר, נגיד, הנחה שם על שני רגליים וכן הלאה, ואנשים מאמינים בזה.
כן.
האם זה הדבר הזה שהוא לא מבלבל? למה המקובלים לא כתבו שם בשוליים ככה הערה כזאת בצד, שכאילו תתייחסו לזה כדבר פנימי שקורה בתוככם וכן הלאה? יש הסבר קצר, משפט שניים. למה כל העולם מבולבל אחרי זה? ואז על זה כתבו עוד כל מיני ספרים.
העולם לא היה יכול לקבל את הדברים האלה. רק תבין. מה שעבר עם ישראל מאברהם שלקח את הקבוצה והתחיל ללמד אותה, והקבוצה הזאת עברה כל מיני עליות וירידות ויצא מצרים ועברה את המדבר ונכנסה לארץ ישראל ועד המשבר, כן, עד החורבן, כן? כל הזמן הם איך להגיד, כל הזמן הם כתבו מה שהם היו, מה שהם היו בעצמם. רק היו יותר גדולים, פחות גדולים, היו נביאים, היו אנשים רגילים, אבל רגילים הם היו בעלי השגה. רגילים הם היו בעלי השגה. אצלם היה עולם הרוחני ועולם הזה, זה העולם, זה מה שמרגישים יחד. ולכן לא הייתה להם בעיה בשפת הענפים לדבר על השורשים. ובכלל מה שמשה כתב זה מין הוא כותב על זה מה שהם כולם עברו. מה שהם כולם עברו. מה הוא כתב תוך 40 שנות המדבר? מה שהם עברו. היה המלאק, אז כתב על זה מימריבה, כתב על זה שם משהו עם מירים, כתב על זה משהו עם התחנות האלה, עם הדגלים, עם הקורבנות, עם אוהל המועד, כל הדברים האלה, כל דבר ודבר זה הם בעצמם השיגו והיו כהנים, לוויים, שם העם וכו' וכו', אחידים שם עשרות, מאות וכו' וכו', כשזה היה מחולק, כן, הכל זה היה, כל העם זה היה כמו צבא, הכל היה מחולק בצורה מאוד ברורה, 12 שבטים, מי עשרות למאות לאלפים וכולי, הכל היה מחולק בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת, הכל היה לפי תבנית הרוחנית. כך זה היה. ומה שקרה איתם, מה שהם ממשו, מה שהם גילו, משה כי הוא הגדול מהם ואחרים מתחתיו, אבל מה שכולם גילו, כן, בכי איש אחד בלב אחד, בכל מיני העליות רצון, תיקונים רצון, עליות רצון, תיקונים של רצון, כן, זה הכל מה הוא כתב. הם כתבו על עצמם, לא היסטוריה ולא גיאוגרפיה ולא כלום, אלה ספר החיים שלהם, איך האור מתלבש בנשמה, זה נקרא תורה, זה הכל, עד כניסה לארץ ישראל. זהו, בזה נגמר הסיפור. אחר כך שם נביאים וכתובים, מה שקרה בארץ ישראל, מה שנכתב. זהו, זה כבר דרגות אחרות של הכתיבה וסגנון שונה של הכתיבה, אבל גם כן כולם הם מההשגה, כולם, תראה, נביאים כמה יש לך, כן, והכתובים, מלאכים שם וכולי וכולי, הכל כתוב על ההבחנות רוחניות בלבד. זה שאנחנו היום לוקחים את הספרים האלו וקוראים אותם, ודאי שבשבילנו זה ספרים כמו לילדים שנחש שם וכולי וכולי, אבל אצלם זה ברור, הם לא חשבו על נחש שזה הם רואים כאן בעולם הזה, זה תוצאה, כן, זה איזה מין השורש הסופי שלו בעולם הזה, אבל על זה מדובר. ומדובר על הכוחות, כי בשבילם זה היה עולם של כוח, של כוחות, כוח הטוב וכוח הרע, כוח המקבל, כוח המשפיע, שני כוחות בעולם, ובין שני כוחות האלו אני נמצא. היה להם ברור, הם דיברו לא על הגופים, הם דיברו על השני כוחות שמפעילים את הטבע, והשורש אחד שדרך שני כוחות האלה מפעיל, שמלמעלה זה השורש אחד, מפעיל על ידי שתי כוחות, מינוס ופלוס, את הטבע, ובסופו של דבר כאן האדם, אני, שצריך להגיע על ידי שני כוחות האלה בקף האמצעי לאותו הבורא. מה יש כאן בכלל? אין יותר. היה להם ברור את זה, זה פשוט החיים שלהם היו. ולכן כך דיברו. אנחנו לא, אנחנו מגיעים מהגלות. זהו. מהגלות, הם אפילו בגלות מצרים היו בהבנה, בהכרה. גלות מצרים לא היה ממש הסתלקות החומר, לא? היה שם גם יוסף, גם יעקב, זה הכל היה. הם רצו לבנות פתאום ורמסס, דברים רוחניים, כן, כמו שאנחנו לומדים. זה היה משהו אחר. הם היו בעבודה רוחנית. אנחנו עכשיו מגיעים מאפס שאין כמוהו. זה הגלות הכי הגרועה, הכי עמוקה, האחרונה. ועם כל העולם אתה מגיע, עם אלו שלא היו לא בעלייה ולא בירידה, עם כל הזה, עם כל אתה מגיע. אז ודאי שאתה מסתכל על המקורות ההם, הם בשבילך זה ממש סיפור ולא יותר. אתה צריך עכשיו להביא לידיעת הציבור על מה מדובר. בעל הסולם אומר, ספר הזוהר מלא משלים גשמיים, ספר תורה הוא בכלל לא מובן, התלמוד הוא נכתב כמו ספר החוקים שמבית משפט לבית משפט, מה לעשות וכו' וכו'. הכל אתה צריך היום להסביר על מה באמת מדובר, על אותה מערכת, אני בין שני כוחות כדי להגיע למקור שלי. אז הם לא יכלו את זה לעשות, בשבילם זה היה המציאות, הייתה המציאות, ולא כתבו לנו, וגם כן לא הייתה אפשר, הייתה אז אפשרות להגיש את זה לכל העולם. למי? הוא כותב את זה, שגם כן לגסים האלו לא אפשר היה להגיש, העולם מתפתח. לכן הוא אומר, בזמננו עכשיו תפתח את הכל ותתחיל להסביר, ולכן הוא אומר, אתה חייב לכתוב ספרים להפיץ חומת הקבלה, כי בצורה כמו שהיא קודם אף אחד לא יבין. תראה מה שמחוסר הבנת חוכמת הקבלה יש לך 5,000 ספרים באנגלית באמזון, כן, שכולם חושבים שהם יודעים מהי חוכמת הקבלה, כי לוקחים ספר והכתוב, ולפי הדמיון שלהם הגשמי מתחילים לדמיין בלי השגה. אנחנו יותר טוב בזה נסיים, בתקווה שכל השטות הזאת כמה שיותר מהר ככה יברח ונגיע לאמת. התקווה היא גדולה.
מספר הודעות לסיום. כל הכלי העולמי מתכונן למדרגה הבאה. שני קונגרסים סביב העולם, 3 ימים של שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות מיוחדות, סעודות ואחדות החברים. קונגרס הכלי העולמי בצפון אמריקה יערך בין ה-15 ל-18 באוקטובר בבאפלו שבארצות הברית. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kabbalahcongress.org. וקונגרס יורו-אסיה בטורקיה יערך בין התאריכים 22 ל-25 באוקטובר באנטליה שבטורקיה. את הקונגרס מפיקות קבוצות הלימוד באירופה, מזמינות את כל תלמידי הקבלה מאירופה, אסיה וברית המועצות לשעבר להשתתף בקונגרס. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.info. אירופה מתאחדת, שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד, כל יום 5 מחר בשעה 20:30 בערב שעון ישראל. פרטים במייל europe@kbb1.com. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
Yeah, but I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy.